נידה דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף י"ג עמוד ב', שורה אחרונה. אמר אביי, אדם שבא לבחור באיזו אומנות לעסוק במהלך החיים שלו, אנשים מתלבטים, מגיע למקום שבו לומדים כל מיני מקצועות, מביאים לו רשימה של דברים, בוחר לעצמו באיזה תחום הוא רוצה להשקיע. צריך לקחת בחשבון דבר מאוד מאוד חשוב. בדף האחרון של מסכת קידושין מובאים דברים חריפים מאוד של רבי הקדוש. הוא אומר, בעולם יש הרבה מאוד מקצועות, הרבה אומנויות, והעולם צריך את כל בעלי האומנים. אבל יש אומנויות שהן מכובדות, אומנויות שבן אדם עוסק בדברים נחמדים, נעימים. לעומת זאת, יש אומנויות עם בעיות. עוסק עם דברים שאין בהם ריח טוב, עוסק עם דברים קשים אולי יותר, דברים פחות מכובדים. אז שאדם, יש לו הורים שעוסקים באומנות טובה, אז אשריו, אבל אוי לו למי שההורים שלו לא עוסקים באומנות כל כך משובחת. אבל את כל האומנויות צריך, וכל האומנויות יישארו בעולם. דבר נוסף צריך לקחת בחשבון, שהאומנות תביא את האדם להיות צדיק. יש בעלי אומנויות שמטבע העסק שהם עוסקים בו, הם הופכים להיות צדיקים. מובא שם במשנה האחרונה במסכת קידושין, בעמוד א', בדף פי ב', המשנה מביאה, רבי יהודה אומר משמו של אבא גוריאן, ככה שם חכם. הוא אומר משמו שהחמרין, בזמנם היו כאלה שנושאים מסעות על גבי חמור, היום יש את זה בנושאים מסעות על גבי מסעיות, אבל הם רובן רשעים. פה תוספות מביא בדיבור המתחיל רוכבי גמלים, הדיבור השני, מביא שהסיבה היא בגלל שהם מרמים במסע ומתן. הגמלים, אלה שעוסקים בהעברת אנשים, העברת מסעות על ידי גמלים דרך המדבר, רובם כשרים. אבל הספנים יותר מזה, הם רובם חסידים. למה? הגמלים, בגלל שהם הולכים במדבר, זה מקום סכנה, אז הלב שלהם נשבר, יש להם יראת שמיים. קשורים לקדוש ברוך הוא, אז הם אנשים קשרים. הספנים הולכים בים, נוסעים בים בספינה, הלב שלהם יותר נשבר, כי זה מקום יותר של סכנה, באופן יותר תדיר, לכן יש להם יותר יראת שמיים, רובם חסידים. לכן אדם צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. פה הגמרא מביאה דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, כשבאים לבחור תחום של אומנות. כמובן, שאנחנו מדברים פה כרגע על האומנויות האלה, שהיו בזמנים עברו, עם הסיכונים, עם החסרונות שהיו בזמנים עברו, גם באומנויות שלנו היום צריכים לקחת בחשבון, שגם היום יש את אותם דברים רק בנוסח אחר. אותם אומנויות שהיה פעם, חמר, אז היום יש לנו את אלה שעושים הובלות, או נהגי מוניות. החסרונות משתנים מאומנות לאומנות, אבל הם עדיין קיימים. אומר אביי, אמר אביי, רוכבי גמלים, אלה שרוכבים על גבי גמל, אז הם יושבים על הגמל, דרכם, רש"י אומר, היה לשבת על הגמל בלי איזשהו עוקף, בלי איזשהו בגד שמפסיק בינם לבין הגמל, אז הם מתחממים באותו מקום, ומוציאים זרע והם נטמאים, לכן הם אסורים לאכול בתרומה. כהן שרחב על גבי גמל, אסור לו לאכול בתרומה. תניא נמי אחי, גמרא מביאה ברייתא, רוכבי גמלים כולם רשעים, כי הם באים לידי הוצאת זרע לבטלה כשהם רוכבים על הגמלים. יש היום שאין רוכבי גמלים, אפשר להתייחס לזה כמו כאלה שעסוקים בכל מיני כלים טכנולוגיים, אולי לא מספיק מסוננים, או שהם צריכים להיכנס לכל מיני מקומות בעייתיים, גם שם צריך זהירות מאוד גדולה. הספנים, כולם צדיקים, נמצאים באמצע הים, קום סכנה, כל הזמן הלב שלהם מחובר, קדוש ברוך הוא. החמרים, אלה שמוליכי חמורים, יש מהם רשעים ויש מהם צדיקים. אלה מהם, אלה רשעים ואיזה רשעים ואיזה צדיקים. איקא דאמרי, הדמקף, אלה שיושבים על גבי עוקף, לא חושבים שיראו קרי, הם לא מתחממים, כי זה מעץ, והם צדיקים. אלה שיושבים על החמור עצמו בלי הוקף, חושבים שהם רואים קרי, ולכן הם הרשעים. עד לא מקף. ויגד האמרי, יש כאלה אומרים את החילוק אחרת, הדמטרטין, יושבים כמו מוזניים, מטרטין זה מוזניים, משקל כזה ששמים בכל, יש כזה מין, כמו המשקולת של פעם, היה את הבסיס, ומהאמצע של הבסיס היה עולה כזה מין מוט, ומהמוט הזה, למוט הזה היה מחובר על ידי ציר מוט מאוזן, ובכל צד של המוט המאוזן, השתלשלו שלשלאות, ובסוף השלשלאות הייתה צלחת, וככה גם בצד השני, בשני הצדדים, וכשהיו רוצים לשקול פירות לדוגמה, כמה הם שוקלים, היו שמים בצד אחד של המוזניים משקולת במשקל לדוגמה של קילו, ואז היו שמים פירות בצד השני של המשקולת, וכשזה היה ישר, שני הצדדים של המוזניים היו יודעים ש... היו יודעים שהגענו לקילו, שיש פה קילו פירות. ככה על 2 קילו, 3 קילו, וכן על זה הדרך. עכשיו, אותו דבר גם פה, כשאדם רוכב על החמור, אם הוא יושב כמו מוזניים, דיינו שרגל אחד בצד זה ורגל אחד בצד השני, אז הוא נחשב, הוא יכול להגיע לידי קרי, אז הם רשעים. ומתיים צדיקים, דלא מטרטין, ששני הרגליים שלהם מונחים לצד אחד, כמו שנשים צריכות לשבת על גבי החמור, ואז האיבר לא מתחמם מהחמור, ואז הם צדיקים, כי הם לא רואים קרי. רבי יהושע בן לוי לייט, היה מקלל, אמן דגני הפרקיד, אדם שיוכב על הגב, הפנים שלו כלפי מעלה. מה הסיבה? יש במפרשים כמה הסברים מה הבעיה בזה. או בגלל שאם יתקשה האיבר כשהוא יושן, הוא יתגנה, כי זה בולט, תראו את זה. והסבר שני, כי על ידי זה הידיים שלו מונחים על האיבר, ואז הוא יכול לבוא לראות קרי. ותוספות מביא שכשמאדם שוכב על החוט השדרה, על עמוד השדרה, זה מחמם אותו וזה גורם אותו לבוא לידי קרי. לכן, זה מאוד מאוד חמור. שואלת הגמרא, הייני? ואמר רב יוסף, פרקדן לא יקרא קריאת שמע. אם אתה פרקדן, אז אל תקרא קריאת שמע בתנוחה כזאת. קריאת שמע הוא דלא יקרא. אני מבין מפה ש... אין לי בעיה בזה שבאדם שוכב פרקדן, רק שלא יקרא ככה קריאת שמע. מיגנה, נשכב ככה, שפרדה מזה, נראה שזה מותר. איך אתה אומר שרבי יהושע בן לוי קילל את האדם על עצם זה שהוא שוכב ככה? מה אכפת לך? הוא לא קורא עכשיו קריאת שמע. תרץ את הגמרא, לעניין מיגנה, יש הבדל בין לגבי לשכב ללגבי קריאת שמע. לעניין לשכב, כמעט לי, אם הוא שוכב על הגב אבל הוא מוטה קצת על הצד, שפרדה מי, אין בזה איסור. אבל עניין קריאת שמע, כמעט לי גם זה אסור. גם כשהוא קצת מוטה, הוא שוכב על הגב, אבל הוא טיפה מוטה, גם זה אסור. זה לא מתאים לקרוא ככה קריאת שמע, כך אתה מקבל עול מלכות שמיים, עול, לקבל עול של מלך בשר ודם, בן אדם מקבל ככה, ודאי שלא, אז זה לא טוב לשכב בצורה כזאת. שואלת הגמרא, אם זה לא בסדר, אז איך רבי יוחנן ככה היה קורא קריאת שמע, כשהוא היה שוכב על הגב, מוטה טיפה על הצד, והרבי יוחנן מצלי וקרא קריאת שמע, הוא היה מוטה קצת, וכך קורא קריאת שמע. מתרץ את הגמרא, שאני רבי יוחנן לבעל בשר הווה. הוא היה מלא יותר, והוא לא היה יכול לשכב לגמרי על הצד, לכן הוא היה צריך קצת להטות את עצמו. לשכב על הצד מותר ככה לקבל עול מלכות שמיים. בכל זאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את העול מלכות שמיים שלו גם כשאנחנו, כשאדם יושב ידע לפני מי הוא יושב, וכשהוא שוכב ידע לפני מי הוא שוכב, אז כשהוא שוכב שישכב על הצד ויקבל עליו עול מלכות שמיים, אבל עד אחד שהוא בעל בשר, הוא לא יכול לטפח לגמרי על צידו, אז הוא יכול רק קצת להטות, זה מספיק. אומרת המשנה, דרך בנות ישראל משמשות אחרי תשמיש, הן בודקות בשני עדים, לוקחות 2 סדינים לבנים בשביל לבדוק אם יש דם. אחד נותנות לו, שיבדוק אם יש דם על האיבר, ואחד לה, לבדוק אם יש דם על שלה. והצנועות, אלה שהולכות לפני משורת הדין, מידת חסידות, מתקנות עד שלישי לתקן את הבית, דני לבדוק את עצמם גם לפני תשמיש. ולמדנו ליל, שמה שמדובר פה, לא עצם זה שבודקות לפני תשמיש, זה ודאי שצריך. בסוכות בתארות, כמו שדויקו, איך שהוקמנו את זה. בכל אופן, החידוש של הצנועות הוא שהן היו משתמשות כל פעם עם סדין חדשה. לא היו לוקחים את אותו סדין שבדקו פעם קודמת למרות שהוא נמצא טהור, כי הוא קצת מתלכלך, תמיד היו לוקחות חדש. אם נמצא אדם על העד שלו, אז חייב להיות שהאדם הזה הגיע ממנה בזמן התשמיש. לכן שניהם טמאים. היא טמאה כי התברר שהיא נידה, רואים שיצא דם מהמקור, והוא טמא כי יש דין שאדם שבועל נידה גם הוא נטמא טומאת שבעה ימים. וחייבים להביא קורבן חטאת. למה? מכיוון שאם הוא בא להקשין נידה, חייבים מקורבן חטאת. זה אם נמצא אדם על העד, על הסדין בדיקה שלו. אם נמצא את האדם על העד שלה, אז תלוי. עוד יום, הכוונה אם בדקה מיד אחרי תשמיש ויראת האדם, אז הדין הוא אותו דבר. שניהם טמאים טומאה של שבעה ימים, וגם חייבים בקורבן חטאת כמו מקודם. אבל אם נמצא אדם על שלה לאחר זמן, זאת אומרת, אחרי תשמיש היא לא בדקה את עצמה מיד, אלא רק אחר כך היא בדקה את עצמה ויראת האדם, אז שניהם טמאים מספק. אנחנו תכף נראה מה זה, מתי אחר כך, כמה זמן אחרי. בכל אופן, שניהם טמאים מספק, שבעה ימים, כי חוששים אולי באמת בשעת השמיש היא כבר הייתה טמאה, ופטורים מן הקורבן, לא חייבים קורבן חטאת, למה? כי אולי באמת זה ספק האם היא הייתה נידה באותו זמן. טוב, אנחנו באמת צריכים לשים לב שיש לנו פה שני מקרים כבר שהאישה בדקה. או שהיא בדקה ממש מיד ונמצא דם, חייבים קורבן חטאת ושניהם טמאים שבעה ימים. אם היא בדקה אחר כך, לא ברור פה עדיין כמה זמן אחר כך, אז הם טמאים מספק ופטורים מקורבן חטאת. יש פה בינתיים שני זמנים של בדיקה. עכשיו, איזה הוא אחר זמן? כמה זמן אחר תשמיש נקרא שבדקה את עצמה אחר זמן? כדי שתרד מן התמיטה אחר התשמיש ותדיח פניה, הכוונה פניה של מטה, מדברים בדרך של, בשפה נקייה. ואחר כך, אם היא שעתה יותר זמן ורק אחר כך היא בדקה ומצא דם, היא מטמאה מעת לעת. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים שאנחנו לא יודעים בוודאות שהיא הייתה נידה באותו זמן של התשמיש, אז אחרי אנחנו לא נטמא את בעלה טומאת שבעה כדין בועל נידה, אבל מה כן? יש הרי דין שאישה שראתה דם, מטמאים אותה את כל ה-24 שעות האחרונות, מעת לעת. מה פירוש מטמאים אותה? כל הטהרות שהיא נגעה בהם, אנחנו מטמאים. אז גם האדם שנגע בה ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, גם אותו אנחנו מטמאים, אבל לא שבעה ימים, אלא רק עד הערב, יום אחד. עכשיו, היא מטמאה את בעלה, אבל ואינה מטמאה את בועלה, זאת אומרת, היא לא מטמאה אותו כדין בועל נידה. היא מטמאה אותו כמו שהיא מטמאה את כל הטהרות, אבל היא לא מטמאה אותו יותר מזה. זאת אומרת, היא לא מטמאה אותו כמעט שבעת ימים, כמו כל בועל נידה. רבי עקיבא אומר, אף מטמאה את בועלה טומאת שבעה כמו בועל נידה, למרות שהיא ראתה את הדם אחר כך, בכל זאת אנחנו מטמאים אותו כמו כל בועל נידה. ומודים חכמים לרבי עקיבא. שבמקרה הבא, גם חכמים מודים שהבעל יהיה טמא כדין בועל נידה גם כשבדקו אחר כך, ברואה קטם על הגוף או על הבשר, שבמקרה כזה מטמאה את בעלה שבעה ימים מספק, כמו כל בועל נידה. שואלת הגמרא, למדנו שאם מצאו דם על העד שלו, ודאי חייבים קורבן חטאת, זה ודאי דם מהמקור. שואלת הגמרא, מי אמר? ונחוש דילמה דם מאכולת, הכוונה קינה, קינה, קינים. ודילמה דם מאכולת הוא, אולי זה קינה שהיה לאישה באותו מקום, ובזמן התשמיש, אז אם הקינה הזאת נמאכה, ויצא ממנה דם, והדם של קינה הרי דומה לדם אדם, אז אולי זה נכון שספק רחוק להגיד בדיוק אז היה שם קינה והדם שאנחנו מוצאים זה דם של הקינה, אבל אפילו שזה ספק רחוק עדיין אתה לא יכול להגיד בוודאות שהאישה הזאת היא טמאה. למה אתה אומר שמטמאים אותו בוודאות? עד כדי כך שאם יגעו אחר כך בתרומה, ישרפו את התרומה כאילו שהתרומה נטמאה בוודאי. מי אמר שזה ודאי? אולי באמת הדם הזה זה דם של אותה מאכולת. תגיד שזה רק ספק, ולכן הבעל יהיה חייב קורבן אשם תלוי, לא, זאת אומרת שיהיו חייבים, הבעל והאישה יביא אשם תלוי, אבל לא שיהיו חייבים חטאת בתור ודאי. מתרצת הגמרא, לא אין שום סיכוי שיש כאן קינה. אמר רבי זעירא, לפי לשון הראשונה, אותו מקום בדוק הוא אצל המאכולת. זה נחשב כאילו הוא בדוק, כי אין סיכוי שיכנסו קינים לאותו מקום. אלא מה? זה ודאי דם נידה. ויקד האמרי, אותו מקום הוא דחוק הוא אצל מאכולת. בגלל הדוחק, הקינה לא יכולה להיכנס לתו מקום. מה ההבדל אם אתה אומר שזה נחשב בדוק או שזה מקום דחוק שהיא לא יכולה להיכנס לשם? איקה ביניו, ההבדל ביניהם, דהשתקח מאכולת רצופה. מלשון מאוחה, רצופה מלשון מאוחה, שמצאו שם על העד של הבדיקה, מצאו במציאות שיש שם קינה. עכשיו, מה תגיד? עכשיו, לא מצאו את הקינה ממש סמוך לדם, אלא במקום אחר על גבי העד, על גבי הסדין. לאח לישנה דאמר, בדוק הוא, לפי הלשון שאומרת שאותו מקום בדוק הוא ואין סיכוי שיש שם קינים, המעלמה, התאי, הקינה נפלה כשהיא מאוחה על האיבר של הבעל, וזה לא, וודאי, הדם, זה לא דם של קינה, אלא מהאישה. אבל לאח לישנה דאמר, דחוק הוא, שאותו מקום דחוק, שלא, קשה שהקינה תיכנס לשם, אבל פה, במקרה שלנו, שאנחנו רואים מציאות שיש פה כן קינה, אימא, שמש, רצפה, יכול להיות שאותו איבר הוא זה, בגלל שאנחנו מציעים את הקינה על גבי הסדין, אנחנו רואים, חוששים, אולי הקינה הזאת הייתה באותו מקום, והבעל מאח אותה בזמן התשמיש, והדם הוא ממנה, לכן היא נטמת מספק רק, לא מבחינת ודאי. אומרת הגמרא איתמר לגבי אישה, שבדקה את עצמה בעד הבדוק לה, זאת אומרת, לפני שהיא השתמשה עם אותו עד, היא בדקה והיא ראתה שהוא נקי, הוא לבן. ותחתו בירחה. אחר כך, זאת אומרת, היא בדקה את עצמה עם עד, ואחרי שהיא בדקה את עצמה עם העד, היא לא הסתכלה אם יש פה דם או אין דם בעד. אלא, הניחה את העד על הירך, על הרגל. ולמחר, היא בודקת את הרגל שלה, אין לה כבר את העד, ומצאה עליה דם. אבל היא לא יודעת האם הדם הזה נמרח מהעד, ואז מגלה שבעצם היה בעד הזה דם, ואז היא טמאה, או שהגיע דם לירך במקום אחר. אמר רב, טמאה נידה ודאי. אמר לרב שימי בר חייא, והחוששת אמרת לנו, פעם אמרת לנו שהיא חוששת, הוא לא ענה לו. למה? כי הוא חזר בו והוא עכשיו סובר שהיא טמאה ודאי. התמר נמי, אמר שמואל, טמאה נידה, היא בוודאי טמאה נידה, לא ספק. וכן, מורין, בי מדרשה, טמאה נידה ודאי. התמר, אישה שבדקה את עצמה בעד שאינו בדוק לה. קודם דיברנו שהיא בדקה את עצמה בעד שהיה ודאי נקי לפניכם. פה אנחנו מדברים על שהיא בדקה את עצמה בעד שהיא לא בדקה אותו לפניכם, אם הוא נקי או לא. אחרי שהיא סיימה לבדוק את עצמה, היא לא הסתכלה האם בעד הזה יש דם או אין דם, והיא ננחתו בקופסה, שמה אותו במקום שמור. אולי לא היה לה זמן, היא מהר מהרה לאיזה מקום, היא תבדוק את זה אחר כך. ולמחר היא בדקה ומצאה עליו דם. עכשיו היא לא יודעת, אולי הדם הזה היה לפני שהיא בדקה, כי הרי לפני שהיא בדקה לא הסתכלה אם העד נקי או לא. אז יכול להיות שהעד כבר היה מוכתם בדם לפני שהיא בדקה את עצמה. מצד שני יכול להיות שבאמת העד הזה היה נקי והוא נחתם בגלל שבאמת באמת היה לדם. אמר רב יוסף, כל ימיו של רבי חייא טימא במקרה כזה את האישה. ולעת זקנתו הוא חזר בו וטיהר את האישה הזאת. היא באה אלו, איך היא כאמר, מה מתכוון רב יוסף שכל ימיו של רבי חייא הוא טימא ולעת זקנתו טיהר? האם הוא כל ימיו טימא ודאי משום נידה? טומאת ודאי. מה הכוונה טימא? האם טימא ודאי? היא טמאה ודאי נידה ב-100%. ולעת זקנתו תהיה משום נידה וטימא ספק משום קטם. פה משום קטם הכוונה שזה טמא מספק. עוד דילמה, כל ימיו טימא רק מספק משום קטם. ולעת זקנתו תהיה בבלו כלום, תהיה אותה לגמרי. כשהוא אמר טמא, האם זה טמא ודאי או ספק? כשהוא אמר טהור, האם אמר טהור מספק או מוודאי? זה השאלה. אומרת הגמרא, תשמע דתניא. הברייתא מביאה לגבי אישה שבדקה בעד שאינו בדוק לה. בדיוק כמו המקרה שעסקנו. והניחתו בקופסה כמו במקרה שעסקנו. ולמחר מצא עליו דם, כמו במקרה שעסקנו בו, בדיוק. רבי אומר, תמאה משום נידה. ורבי חייא אמר, תמאה משום כתם. אותו רבי חייא שאנחנו מסתפקים, האם כשהוא תימא, הוא תימא ודאי, וכשהוא תיאר, הוא תיאר ודאי, או ספק, כשהוא תימא, האם הוא תימא ודאי או ספק, וכשהוא תיאר, האם הוא תיאר ספק או ודאי, פה אותו רבי חייא אומר, תמאה משום כתם. אמר לו רבי חייא, שהוא סובר שהיא תמאה משום ספק, אז הוא אומר לרבי שסובר שהיא תמאה ודאי, אי אתה מודה שצריכה, צריכה קודם כל לבדוק את הדם הזה, אם הוא כתם, צריכה לבדוק אם הוא בגודל של כגריס ועוד, כי אם זה פחות מהשיעור של כגריס ועוד, אנחנו צריכים לחשוש, אם יש פה כזה מעט דם, אולי זה דם של קינה. מי אמר בך שזה דם שמגיע מהמקור? דם של, שמגיע מקינה לא יכול להיות כל כך הרבה דם, כמו גודל של כגריס ועוד. אבל ברגע שזה בגודל של כגריס ועוד, זה כבר עדיין לא מי של קינה, אלא זה, זה דם אחר. אז אם זה באמת כזה, כזה הרבה דם, אני יכול להבין למה אתה רבי אומר שהתמאה נידה ודאי. זאת אומרת, אבל אם זה לא בכזה גודל של דם, אז אני לא יכול להבין למה התמאה ודאי. אז כשאתה אומר תמאה ודאי, כנראה זה כן כזה כמות גדולה של דם. אמר לי אבל, אז רבי אומר, נכון, אתה צודק, רק על מקרה כזה אני מדבר. אמר לו, אז רבי חייא אמר לרבי, אם כן, אף אתה עשיתו כתם. גם אתה מודה שהחשש פה, שכל הדין של הטומאה פה זה כמו כתם. כי הרי מתי אנחנו אומרים שכשהיא רואה דם, צריכה לבדוק מה הגודל, כמה דם יש פה? שיעור של כגריס ועוד או לא? זה דווקא מדובר במקרים של כתם, פתאום היא רואה על החלוק דם. אז היא צריכה לבדוק כמה דם זה. אבל אם היא בדקה את עצמה, ומצאה דם, גם אם זה פחות מהשיעור של כגריס ועוד, גם כן צריכה, זה גם כן מטמא אותה. זאת אומרת, אתה, גם עצם זה שאתה אומר לי שצריך לבדוק אם זה כגריס ועוד, סימן שאתה גם מתייחס לטומאה הזאת כמו כתם. אז אם ככה, כמו שכשאישה נטמאת מדין כתם, זה טומאה של ספק, אז ככה גם פה תגיד, במקרה שהיא בדקה את עצמה בעד, שאותו עד היא לא בדקה אותו לפני, אם יש בו דם או לא, ואחרי שם אותו בקופסה, ובסוף נמצא בדם, גם פה תגיד שכל הטומאה שלה רק יהיה מספק, כמו שאני אומר. ורבי, הוא לא עליו לא קשה את הקושייה הזאת. סבר, בעינן כגריס ועוד, הסיבה למה צריך לבדוק אם יש שיעור כגריס ועוד, להפוק עם מדם מאכולת כדי להוציא מהספק, אולי זה דם של קינה ולא הדם של האישה הזאת. וכיוון דנפק לה מדם מאכולת, ברגע שיש לנו פה שיעור של כגריס ועוד, אז ודאי שזה לא דם של קינה, ודאי מגופה. אתה פה זה כבר לא ספק, אלא זה ודאי שהדם הזה בא מגופה, ולכן נטמאה כנידה ודאי. טוב, עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא כדי לדעת מה רבי חייא פסק בצעירותו, ומה הוא פסק בזקנותו. מה אליו? בזקנותו קאי, וכי המעשה הזה לא נאמר שמדובר שרבי חייא כבר היה בזקנותו, כי הרי אם זה היה בימי נערותו, הוא לא היה חולק על רבי, שהיה רבו. אלא מה? וזה שהוא חלק על רבי, סימן שמדובר פה בימי זקנותו. אז רואים מפה שבימי זקנותו, כשהוא תימא, זה לא תומת ודאי, אלא רק כמו כתם, תומת ספק. בילדותו, ופה אני מדייק, שבילדותו של רבי חייא, כשהוא תימא, זה היה תומת ודאי משום נידה. שמע מינה, באמת יש ראיה מפה, שרבי חייא בילדותו, כשהוא תימא, הוא תימא ממש תומת נידה, ודאי, לא ספק. מספר את הגמרא, משתבח לי רבי, לרבי ישמעאל ברבי יוסי. כשרבי פגש את רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא אמר לו, תשמע, אני מכיר אחד, תלמיד חכם מופלג, אתה חייב לדבר איתו. מי זה? ברבי חמה בר ביסה. קוראים לו רבי חמה, הבן של ביסה. הוא, אני אומר לך, אדם גדול, אתה חייב לדבר איתו, אדם גדול הוא. אמר לו, אתה יודע מה? באמת אני רוצה לדבר איתו. וכשיבוא לידך, אביהו לידי. אני רוצה לראות, אתה אומר אדם גדול, בוא נדבר איתו קצת בלימוד, זה דווקא דבר מאוד טוב. כי אתה, באמת, רבי חמה בר ביסה פעם אחת, הגיע לרבי ישמעאל ברבי יוסי. כן, רבי ישמעאל, הבן של רבי יוסי. אמר לי, אז רבי ישמעאל אמר לרבי חמה, באי מיני מילתא. יש לך איזו שאלה בדברי תורה, תשאל אותי את השאלה הזאת. אתם יודעים, לפעמים בן אדם שלפי השאלה שלו, שהוא שואל ניכר כמה הוא תלמיד חכם, רק מהשאלה. טוב, באי מיני, אז רבי חמא שאל באמת את השאלה, שאל למה כן, יש לי שאלה. אישה שבדקה את עצמה בעד שאינו בדוק לה, בדיוק המקרה שעליו דיבר רבי חייא, אישה שלקחה איזשהו סדין, לא בדקה אותו לפני כן, יש דם, אין דם, הלכה בדקה את עצמה בכזה סדין, אחרי זה אפילו לא בודקת בכלל אם כן נמצא דם, לא נמצא דם, מניחתו בקופסה, ולמחר היא נזכרת שהיא בדקה את עצמה. טוב, הולכת, פותחת את הקופסה, מוצאה את הסדין, ושוד ושבר, נמצא עליו דם, מצאה עליו דם. מהו? האם היא טהורה או טמאה? אמר לו, יש לי פה שתי אפשרויות. אבא שלי, אני הרי רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבא שלי רבי יוסי, לפי המהלך שלו יש תירוץ אחד. ויש תירוץ אחר. כמו מי אתה רוצה שאני אענה לך? כדברי אבא אי מלאך? או כדברי רבי אי מלאך? אתה רוצה שאני אגיד לך כמו תירוצו של רבי יוסי אבי? או שאתה רוצה שאני אגיד לך כמו התירוץ של רבי? אמר לי, אתה יודע מה? כדברי רבי ימלי, אני רוצה שאתה תגיד לי את התירוץ, לפי דעתו של רבי תגיד לי את התשובה. אמר רבי ישמעאל, עכשיו אני כבר לא מבין, למה אומרים על רב חמא בר ביסא שהוא אדם גדול? זהו שאומרים עליו זה אדם גדול הוא? אתה יודע שרבי יוסי היה הרב של רבי. למה שלא תשמע מה, לפי דבריו של רבי יוסי, שהוא הרב? זהו שאומרים עליו זה אדם גדול הוא? רבי חמא? איך מניחים דברי הרב ושומעים דברי התלמיד? למה הוא רוצה לשמוע מה אמר רבי? שישמע מה שאמר רבי יוסי, שהוא רבו של רבי. רבי חמא בר ביסא, מה באמת ההסבר? למה הוא לא רוצה לשמוע את דברי הרב? סבר, רבי ריש מטיב טעו, הוא ראש ישיבה. ושכיחי רבנן כמי, הרי אתם דחמים מצויים לפניו. מדברים בלימוד. מחדד ישמע תתי. השמועות שלו חריפים, ולכן ההלכה כדבריו יותר מאשר רבי יוסי, שאפילו שהוא היה רבו. מהי רבי ומהי רבי יוסי? מה השיטה של רבי ורבי יוסי לגבי השאלה שדיברנו? אמר רבי דבר מעתנה, תנה. לגבי השאלה שדיברנו, כמובן מדובר על אישה שלקחה עד, ולא בדקה את העד אם הוא נקי או לא. כשהיא בדקה את עצמה, אחר כך היא לא בדקה גם את העד, אחרי שהיא בדקה את עצמה אם הוא נקי או לא. שם אותו בקופסה, וכשהיא הוציאה את העד אחר כך מהקופסה, היא גילתה שיש בו דם. מה הדין? אז יש בזה מחלוקת. רבי מתמא, ורבי יוסי מתאר. ואמר רבי זרע, כשתימא רבי כרבי מאיר, וכשתהיה רבי יוסי, כדברי עצמו, לעצמו תיר. מה זה רבי, מה זה רבי יוסי, מה זה רבי מאיר? דתנן, ככה גרוסים פה, כי זה משנה. האישה שהייתה עושה צרכיה, הטילה מרגליים, וראתה דם במרגליים. עכשיו היא לא יודעת אם הדם הזה הגיע מהמקור וזה מטמא אותה, או שזה מקור, יש לה לא עלינו איזשהו בעיה בשלפוחית או במקום המרגליים, וזה בעיה, זה לא קשור לטומאה וטהרה, ולכן הדם הזה טהור. רבי מאיר אומר, תלוי. אם כשהיא הטילה מרגליים היא הייתה עומדת, ואז זה לא נוח והיא צריכה לדחוק את עצמה, אז יכול להיות שהמרגליים עברו דרך המקור, ומשם הגיע האדם. ולכן היא טמאה. ואם היא הטילה מרגליים כשהיא יושבת, ואז זה כן בצורה של מנוחה, אז היא גם לא צריכה לדחוק את עצמה, ואז האדם הזה ודאי לא הגיע מהמקור. איך הגיע מרגליים עד למקור בשביל לשחוב, לקחת איתו את הדם? ולכן זה ודאי מגיע ממקום מרגליים והיא תאורה. כך סובר רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, בין עומדת בין יושבת, תאורה. בכל אופן, מה אומר רבי מאיר? שיטה של רבי מאיר, שהסיבה שהיא טמאה, כי החזקה של אדם שהוא בא מהמקור. ומה הקשר פה דברי רבי? רבי פה לשיטתו. למה? שמכיוון שהחזקה של דם, זה שהוא כנראה מגיע מהמקור. אז כשהוא מוצא, אז כמו שאנחנו מדברים פה לגבי מרגליים, ככה אנחנו נגיד גם לגבי זאת, לא יודע אם לקרוא לה רשלנית, למרות שמאוד מאוד קל לקרוא לה ככה, לוקחת עד, לא בודקת אותו, אחרי הבדיקה שהיא עושה עם העד הזה, לא בודקת מה התוצאה, שמה אותו בקופסה. אז רבי, מכיוון שהוא סובר, כמו רבי מאיר, שחזקה שאדם בא מהמקור, אפשר להבין, כשהיא מצאה דם על העד, היא טמאה, כי הוא מגיע מהמקור. רבי יוסי, שהוא אומר שלא אומרים דווקא שאדם מגיע מהמקור, לכן שם הוא לגבי מרגליים הוא סובר שהיא תאורה, גם פה לגבי קופסה הוא סובר שהיא תאורה. שואלת הגמרא, אמר לי רב אחא ברית רבה לרב האשי, רבי תימא, כמו רבי מאיר, איך יכול לדבר כזה? ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, שתימא רבי מאיר, זאת שראתה דם במי רגליים, הוא לא תימא אותה בגלל ודאי, אלא משום קטם, ואילו רבי, משום נידה כאמר, פה קטם זה ספק ונידה, הכוונה ודאי, הוא אומר שהתמאה ודאי, אז זה לא רבי מאיר, רבי מאיר מדבר על ספק, אמר לי, ככה אתה גורס, הנן אחי כאמרינן בשם רבי יוסי ברבי חנינה, כי התמר האיש, רבי מאיר מתמא את האישה הזאת, משום נידה התמר, ספק, מה ספק, הוא תמא אותה משום ודאי, ולכן באמת מסתדר מאוד טוב ש... מסתדר מאוד טוב העניין שאמרנו שמה שתייר מה שתימר רבי זה כמו רבי מאיר. למדנו במשנה נמצא על שלה אם אחרי תשמיש עשו בדיקה ונמצא דם על על העד שלה, אם זה עוד יום, אם בדקת עצמה מיד, תמאים, תמאים ודאי תומת שבעה, וחייבים קורבן חטאת. אומרת הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, איזו שיעור וסת, מה זה נקרא מיד? משל, לשמש ועד שעומדים בצד המשקוף, ובנמשל, שאותו איבר ועד עומדים ממש סמוך לאותו מקום, באישה. ביציאת שמש, שמש בכל המסכת פה, זה הכוונה לאיבר. ביציאת שמש נכנס מיד העד. זאת אומרת שהיא בודקת עצמה מיידית, מיד אחרי המעשה. הווי וסת שאמרו, אז אם כן, הווי וסת שאמרו, מה שאמרנו, עכשיו, לכן, במקרה שהעד של הבדיקה באמת לא עומד סמוך לאותו מקום בזמן של הביאה, ולוקח הרי זמן עד שמביאה אותה ממש עד לאותו מקום, לחורים ולסדקים. אז אם כן, גם אם היא תמצא דם אחרי הבדיקה, זה לא בדיוק הכוונה שהיא מצאה מיד אחר כך. למה? כי אם היא מכניסה כבר את העד לחורים ולסדקים, זה כבר לוקח עוד קצת זמן. מה שאמרנו מיד, הכוונה לקינוח, הכוונה שבודקת את עצמה מבחוץ, שזה באמת יכול להיות מיד. זאת אומרת, כי להביא את העד מחוץ לאותו מקום ולקנח כינוח חיצוני, זה באמת יכול להיות מיד וזה מתמא אותו מיד, מתמא אותה ודאי. אבל לא לבדיקה. לא שהיא יכולה לבדוק את עצמה בחורים ובסדקים בפנים. כי עד שהיא תביא את זה לאותו מקום, זה כבר לוקח כמה רגעים. אז זה כבר לא נקרא מיד. יכול להיות שרק עכשיו יש את הדם, ובזמן המעשה לא היה עדיין דם שם. לכן, אי אפשר לחייב אותו חטאת, כי זה רק ספק. טוב, זה דיברנו לגבי שהיא בדקת עצמנו מיד. משיכה המשנה, נמצא על שלה לאחר זמן, לא מיד. אז הדין הוא שונה, התאומה היא רק תאומת ספק, לא חייבים להביא קורבן חטאת. טענה. מתי שאנחנו אומרים שזה ספק, ולכן היא פטורה מקורבן חטאת, אז פה יש דבר מעניין. מתי חייבים קורבן חטאת? דרך כלל בשוגג. מתי מאדם? אז ככה, צריך לדעת. ישנם סוגי עבירות שהתורה קובעת שהעונש על החטא הזה זה חיוב קראת. קראת, שמאדם חלילה לא יוכל להאריך ימים אחרי גיל 60 וכו'. אם האדם עשה את העבירה במזיד, אז יש את החיוב קראת. אבל אם הוא עשה את זה בלי כוונה, שוגג, אז הוא חייב קורבן חטאת. כל שחייבים על זדונו קראת, חייבים על שגגתו חטאת. ואם הוא מסתפק, לא יודע. אפילו על הצד שהוא חטא, זה היה בשוגג, אבל הוא לא יודע אם הוא בכלל חטא. אז חייבים אשם תלוי. עכשיו יש מחלוקת. מתי חייבים אשם תלוי? יש דעה אחת שאומרת, הפסוק הרי אומר, לגבי אשם תלוי, כתוב, שאדם שחטא ועשה אחת מכל מצוות השם, מה שלא תעשינה ולא ידע והשם, אז מביא קורבן השם תלוי. מה זה מצוות? כמה מצוות? לשון רבים. אבל בספר תורה, מי שיפתח את הספר תורה ויראה, כתוב שם, אם אין ניקוד, אז קוראים את זה מצוות. זה כתוב מצוות וקוראים את זה מצוות. עכשיו יש שני מהלכים בתורה, האם להתייחס איך שכתוב, יש אם למסורת זה נקרא, או להתייחס איך שקוראים את זה, הבעל קורא. ואם אתה מתייחס לאיך שזה כתוב, זה מצוות לשון יחיד. אם אתה מתייחס לאיך שאתה קורא את זה, זה לשון רבים, מצוות. אז פה זה ויכוח, כשאדם צריך להביא קורבן השם תלוי בגלל שהוא מסתפק האם הוא חטא בשוגג או לא. אם אני אומר מצוות לשון רבים, אז דווקא הוא מסתפק חתיכה משתי חתיכות. זאת אומרת, דוגמה, אדם יושב במסעדה, בוקרתית, משהו משובח מאוד. מגישים לפניו שתי צלחות, ובצלחת אחת, זה אוכל לא כשר, ויש שם גם חלב והכל. צלחת שנייה, זה אוכל כשר למהדרין מן המהדרין, שם שומן, זה כשר. הוא אכל אחד מהצלחות, והוא לא יודע אם הוא אכל מהצלחת מדובר פה בשוגג כמובן, אבל הוא לא ידע שאחד מהם זה חלב בזמן שהוא אכל. אחר כך התברר שאחד מהם היה חלב, אחד מהצלחות. אז מכיוון שהוא מסתפק בחתיכה מתוך שתי חתיכות, בצלחת מתוך שתי צלחות, אז הוא צריך להביא שם תלוי. אבל אם יש לו פה צלחת אחת, והוא אכל ממנה, אבל הוא מסתפק, האם היה פה חלב או שזה היה שומן? חלב זה אסור, שומן זה מותר. אז בגלל שזה חתיכה אחת, לפי הדעה הזאת שסוברת מצוות לשון רבים, הוא לא היה חייב שם תלוי. אבל הדעה שסוברת שהולכים מצוות, הולכים לפי איך שזה כתוב, לפי דעתו כן יהיו חייבים שם תלוי. פה באישה, יש ספק אם היא ראתה אדם או לא, זה רק דבר אחד, זה לא שני דברים. אז לכן, לפי הדעה שסוברת, שלא צריך שם תלוי, המשנה שלנו שאומרת שפטור לגמרי, מכיוון, ותנא דידן, מה איתה, מה לא כתוב שחייב השם תלוי? משום בעינן, חתיכה משתי חתיכות, בשתחייב השם תלוי צריך חתיכה משתי חתיכות, אבל פה זה חתיכה אחת, אז לא חייבים. אבל לעומת זאת, התנא של הברייתא שמחייב השם תלוי, התנא שם סובר שגם בחתיכה אחת חייבים השם תלוי. טוב, אנחנו דיברנו שאישה בדקה את עצמה, אבל לא מיד, אז אמרנו, טוב, רק תמי מספק, וכולי. אז שאלנו אחר כך, איזה הוא אחר זמן? שלמדנו במשנה, איזה הוא אחר זמן? מה זה נקרא שזה לא היה מיד? המשנה לימדה אותנו כדי שתרד מן המיטה, ותדיח פניה. זאת אומרת, יש את אם היא בדקה את עצמה רק אחרי שהספיקה לרדת מהמיטה, ועוד הספיקה לשטוף את עצמה באותו מקום. שאלת הגמרא, זה נקרא אחר זמן? ורמיני, בוא תשמע ברייטה שאומרת אחרת לגמרי. איזו אחר זמן לגבי בדיקה של אחר תשמיש, פירש רבי אליעזר ברבי צדוק. מדובר פה קצר ולעניין, לא מדברים פה על ללכת, סיפור, לא. כדי שתושיט ידה, כשידיים בביתה בתוך הקר, תחת הקר, או תחת הכסת, מוכן לשם כבר סדין של בדיקה, ותיטול עד, שזה הסדין של הבדיקה, ותבדוק את עצמה בו. אז אתה רואה מפה שבשביל, אפילו לאחר זמן, לא מדברים פה, תשמע, אחרי זמן, היא הספיקה לשטוף, אבל לא, דבר פה שהיא, פשוט מאוד, זה לא היה ממש מיד, רק לקח לה זמן, היא עדיין במיטה, לקח לה זמן לקחת את העד ואז לבדוק. לקחת את העד מאחורי הקר או הכסת ואז לבדוק. אבל דבר פה שעדיין במיטה. אבל אם היא כבר ירדה מן המיטה, אתה לא תמיד אותה מספק, אלא זה רק תומת מעט לעת, זה תומת כמו כל אישה שרואה פתאום דם, אז אנחנו אומרים שחוששים אולי הדם הזה כבר היה קודם, אבל תמים את כל התארות שהיא נגעה ב-24 שעות האחרונות. אבל במשנה, כשהמשנה אומרת שבדקה אחר זמן היא תמיעה מספק, הכוונה שהיא תמיעה מספק 7 ימים, זה לא סתם מה שמתמים את כל המעט לעת, כל התארות שהיא נגעה במעט לעת, מתמים את זה מספק יום אחד. אנחנו מתאמים אותה מספק 7 ימים. רגע, מה נקרא אחר זמן שהיא בדקה שהיא מצאה אחר כך דם, מתאמים אותה 7 ימים? במשנה שלנו זה נראה שהיא הספיקה לרדת מהמיטה, לרחוץ את עצמה. אבל בברייתא זה נראה לא. מתי היא מתאמה מספק 7 ימים? רק אם היא הכינה לעצמה סדין מתחת הקר או הכסת ובדקה את עצמה מיד, שעדיין אלה מיטה. אמר רב חיסדא, מהי אחר הזמן, זה לא הכוונה מיד. זה לא הכוונה אחרי מיד שמתאמים מספק, אלא אחר זמן. אחר הזמן של האחר המיד. ואז יש מחלוקת חכמים ורבי עקיבא, אם הבעל נטמע שבעה או לא. וזה באמת, כדי שתרד מן המיטב, תקנה אך פניה. אבל אחר ממש, שאנחנו אומרים שמתאמה מספק לכל הדעות, שבעה ימים. זה באמת, בכדי שתקנח את עצמה, מה שלמדנו בברייתא, כשעדיין נמצאת על המיטה. זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה שיעורים. יש ממש מיד, יש אחרי המיד שהכין על עצמה סדין. זאת אומרת, אם זה היה בדיקה מיד, עוד יום, היא ודאי תמאה מיד, אין על מה לדבר. תמאה ודאי. אם היא בדקה את עצמה אחר, שזה מה שלמדנו בברייתא, אחר הכוונה שהכין על עצמה סדין בדיקה, ובדקה את עצמה כשעדיין במיטה, אז כולם מודים שהיא ספק, בעלה ספק תמה גם, לא רק היא תמה, גם בעלה ספק תמה מספק שבעה ימים. מה שהמשנה אומרת שהיא ירדה מהמיטה ורחצה את עצמה, זה אחר, ואז יש מחלוקת באמת רבי עקיבא וחכמים, אם תמים מספק או לא. שואלת הגמרא, והקטן יאללה, ובמשנה כתוב על הדין הזה, נמצא על שלה לאחר זמן, אם נמצא דם על העד שלה לאחר זמן, שניהם טמאים מספק שבעה ימים. ופטורים מן הקורבן חטאת, כי קורבן חטאת לא מביאים בספק רק בוודאי. ואז המשנה אומרת במפורש, איזה הוא אחר זמן שאמרנו שמטמא מספק את הבעל לפי כל הדעות, גם לפי חכמים? הכוונה היא כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה של מטה. אז אם כן, אתה רואה מפה שזה נקרא אחר זמן השיעור הזה ולא אחר, ותרץ את הגמרא באמת זה הכוונה אחר, ואני אגיד לך איך צריך לגרוס במשנה. אחי כמה, איזה הוא אחר זמן, מה שמתאמה את בעלה מספק, שזה כולם מודים שהוא תמה שבעה מספק, כדי שתושיט ידה, כשעדיין לא ירדה מן המיטה, תושיט את ידה לתחת הקר או לתחת הכסת, ותיטול עד. ותבדוק בו את עצמה. ואם היא שעתה כדי שתרד מן המיטה ותדיח את פניה, זה כבר לא לפי כל הדעות מטעמי מספק, אלא מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם לפי חכמים היא רק מטעמה את בעלה כמו שהיא מטעמה? כל התארות שהיא תיגע בהם, כיוון שהיא ראתה עכשיו שהיא טמאה, אז כל התארות שהיא התעסקה בהם באמת, לעת היא מטעמה אותם יום אחד, אז גם את בעלה היא מטעמה יום אחד. ולפי דעת רבי עקיבא, מהספק, בעלה תמה שבעה ימים. כרגע, מה הזמנים שאנחנו דיברנו עליהם? יש עוד יום, זאת אומרת מיד. אם בדקה את עצמה מיד והיא מצאה שהיא תמאה, ודאי בעלה תמה שבעה ימים. חייבים קורבן חטאת. בדקה את עצמה אחר כך, מה זה נקרא אחר כך? אמרנו שהיה לה סדין מתחת הקר או מתחת הכסת, ומיד בדקה את עצמה. אז אנחנו אומרים שבזה כולם מודים שבעלת תמה שבעה ימים מספק. גם חכמים. מתי המחלוקת? אם היא ירדה מן המיטה ושטפה את פניה, ורק אחר כך בדקה, אז לפי דעת חכמים, כבר לא מטמא את בעלה שבעת ימים. אינה מטמא את בעלה, הכוונה שלא מטמא אותו מספק שבעה ימים. שאלת הגמרא זה לא מסתדר בכלל, כי במשנה זה לא כתוב ככה. איך הולך במשנה? אם נמצא על שלה עוד יום, זה בסדר, כמו שאמרנו, טמאים וחייבים קורבן, נכון. המשנה ממשיכה ואומרת, נמצא על שלה לאחר זמן, זה שלב שני, אז אנחנו אומרים כרגע מה הכוונה לאחר זמן, שעל הסדין מתחת הכרית, בדקת עצמה מהר לאחר זמן, טמאים מספק שבעה ימים, ובזה גם חכמים מודים לרבי עקיבא. פטורים מן הקורבן, לא חייבים קורבן חטאת, כי חטאת לא מביאים על ספק. ואז המשנה כותבת, איזה הוא אחר זמן? מה אני מבין? מה פירוש אחר זמן? איזה הוא אחר זמן שבזה כולם מודים שהבעל תמה מספק שבעה ימים? כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה. ומה, איך שאנחנו מסבירים כרגע, לא מה שכתוב במשנה, האחר זמן הזה כבר רבי, במקרה הזה, יש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, כמו שאנחנו מסבירים עכשיו. אבל המשנה לא אומרת כך, המשנה אומרת, ואחר כך, אחרי הזמן הזה, אז יש את המחלוקת. לפי דעת חכמים, היא לא מטמאה את בעלה שבעה ימים, אלא רק מעת לעת, ולפי דעת רבי עקיבא, היא כן מטמאה אותו שבעה ימים מספק. רק אחרי השיעור הזה, אז קשה, אנחנו אמרנו ש, שאפילו בזמן שכדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, כבר יש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, וזה לכאורה לא מסתדר עם המשנה, וזו השאלה של הגמרא, ואחר כך קטני, מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, מה שכתוב אחר כך, הכוונה כזה, כזאת. וזהו, אותו שיעור של כדי שתרד מן המיטה, זה אחר כך שעל זה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. בסדר. מה שכתוב אחר כך זה לא אחרי הזמן שתרד מן המיטה ותדיח את עצמה, אלא אחר כך הכוונה שמה שאמרנו נמצא אחר כך, נמצא השאלה לאחר זמן, זה הכוונה לאחר כך הזה, שבזה המחלוקת רבי עקיבא וחכמים. גמרא מביאה עוד תירוץ. רב אשי אמר, באמת אין סתירה בין מה שכתוב במשנה למה שכתוב בברייתא, אלא מדברים שניהם על אותו זמן. אידי ואידי חד שיעור ההוא. זה פשוט תלוי איך, תלוי איך אתה קורא לשיעור הזה. זה אותו זמן בעצם. אם העד נמצא בידה בזמן של התשמיש, אז השיעור הוא כדי שתרד מן המיטה ותדיח את פניה, כי כבר יש לה את העד, אז היא יכולה להרשות לעצמה גם לרדת מהמיטה ועוד לשטוף את עצמה. וזה הזמן של אחר כך שנחלקו רבי עקיבא וחכמים. וזה מה שהמשנה אומרת, שתרד מן המיטה, כי מדובר שיש לה כבר את העד בידיה. מה שכתוב בברייתא, שיש לה עד בנקר וכסת, ואז היא לא אסור לרדת מהמיטה. מדובר פה שאין העד בידה, היא צריכה להושיט את ידה, לקחת את זה מתחת לקר או מתחת לכסת. אז באמת, מכיוון שאותו זמן שהיה לה כדי ללכת לשטוף את עצמה, היא מבזבזת עכשיו בשביל ללכת ולהוציא את הבד, את הסדין. לכן, השיעור שלה הוא כדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת ותיטול העד ותבדוק בו, כי אין לה זמן ללכת לשטוף את עצמה, כי את הזמן הזה היא כבר בזבזה ולחפש את הסדין. להוציא את הסדין. לא לחפש, לחפש, זה כבר עוד זמן. היא בזבזה להוציא את הסדין. שואלת הגמרא עליו, אשי, מיתי ויקושיה מברייתא, איזה הוא אחר זמן? דבר זה, שאל רבי אלעזר ברבי צדוק, לפני חכמים, איפה הוא שאל אותם? באושה. ואמר להם, רבי אלעזר אמר לחכמים, הם לא ענו לו על השאלה הזאת. אז הוא שאל אותם, שמה, הסיבה שאתם לא עונים לי, כי כרבי עקיבא אתם אומרים שמתאמה את בועלה בין כך ובין כך, היא בכל מקרה מתאמה אותו שבעת ימים, גם אם היא מצאת אדם הזה אחר כך, אז מה זה משנה מה זה, הזמן, מה זה נקרא לאחר זמן? בכל מקרה הבעל נתמה שבעת ימים, אולי בגלל זה אתם לא רוצים לענות לי? אמרו לו, מה פתאום? אנחנו לא סוכרים כמו רבי עקיבא של להחמיר עד כדי כך. סיבה שלא ענינו, כי לא שמענו כמה זה השיעור של לאחר זמן. אמר להם, בואו אני אענה לכם. כך פרשו חכמים ביבנה. מה הכוונה אחר זמן? אם היא לא שעתה אחרי התשמיש, כדי שתרד מן המיטה ותדיח את פניה אליה הבתקה, כי עדיין הייתה יושבת על המיטה. אז... כן, כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, אלא היא פשוט עדיין הייתה על המיטה ואז בתקה. אז תוך זמן הוא זה, זה נקרא עדיין תוך הזמן, ושניהם תמאים מספק. תומת שבעה ימים. ופטורים מקורבן חטאת. למה? כי קורבן חטאת לא מביאים בספק. אבל וחייבים באשם תלוי, כי בספק מביאים אשם תלוי. שעתה כדי שתרד מן המיטה ותדיח את פניה. זה נקרא אחר זמן. אחר זמן הוא זה. וכן, כששעתה אחרי תשמיש מעט לעט ורק אחר כך ראת אדם, או ומפקידה לפקידה, או שהיא בדקה את עצמה לפני תשמיש ולא ראתה אדם, וכשבדקה את עצמה בתוך המת לעת היא כן ראתה אדם, אז בועלה מתאמה לא שבעת ימים, תומת ערב משום מגע, כי הרי הוא נגע באשתו ב-24 שעות לפני שהיא ראתה אדם, אז יש את התומה שמתאמים אותה 24 שעות לפני כן. היא ראתה אדם, מתאמים אותה 24 שעות לפני כן, את כל התארות שהיא התעסקה בהם מתאמים. ואינו מתאמה אבל תומת שיבה משום בועל נידה. רבי עקיבא אומר, אף מתאמה תומת שיבה משום בועל נידה. טוב, עכשיו מביאים פה דעה שלישית, מאוד מאוד מקלה. רבי יהודה בנו של רבי יוחנן בן זכאי אומר, בכל שלושת הבדיקות האחרונות שדיברנו, בעלת האור לגמרי. ואם הוא כהן עד כדי כך, הוא נכנס אפילו להיכל ומקטיר קטורת. אנחנו תכף נראה למה, למה הוא מתאר עד כדי כך. שואלת הגמרא, עכשיו מסבירה הגמרא למה הברייתא הזאת קשה על רב אשי בעצם. מה הבעיה? יכול להיות שבאמת גם המשנה וגם הברייתא שניהם מדברים על אותו זמן, רק הזמן של אם היא לוקח לה זמן להביא את העד, אז היא חייב להיות דווקא שום דבר שהיא עדיין על המיטה. אם היא כבר העד נמצא בידיים שלה, היא יכולה לרדת לשתות את עצמה. למה לא נגיד שבאמת גם המשנה וגם הברייתא מדברים על אותו מצב? זאת אומרת, לא יכול להיות. מהברייתא הזאת אנחנו רואים שזה לא יכול להיות. בישלמה לרב חיסדא שכדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, זה הכוונה אחרי אחרי זמן, ואז יש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, היינו יודעים תארי רבנן, לכן פה בברייתא, בזמן הזה מתארים לפי רבנן, שהבעל לא תמה שבעת ימים, הוא תמה רק עד הערב בגלל שהוא נגע באשתו, כשהייתה, בגלל שאחר כך היא ראת האדם, אז הוא נגע ב... 24 שעות שקודם, זה מתאמה אותו כמו מי שנוגע בנידה, אבל לא תימת שיבה, לא כמו בועל. אלא לרב אשי שהוא אומר שמה שאמרנו כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, זה הכוונה אחר. דיינו, זה די מיד. וזה מתאמה שיבת ימים, אתה בעל כמו מספק, כמו מי שבעל נידה. המה אם מתארי רבנן? למה בברית, בשיעור הזה, מתארים אותו מתאמת שיבה, והוא תאמה רק תאמת ערב? וכי תאמה, תגיד שהברית מדברת, אין עד בידה, ולכן זה זמן יותר מאוחר, שמשנה מדברת שהעד נמצא בידיים שלה, ולכן ללכת, לשטוף את עצמה, לרדת מהמיטה ולשטוף את עצמה, היא מיד תבדוק וזה יהיה מהר. אז, ואם בכל זאת היא מצאה אדם כל כך מהר, אז סימן שכבר הייתה טמאה בזמן שבעלה היה איתה, ולכן הוא תומע אותו תומעת שבעה מספק. אבל כאן אני גם צריכה לקחת את העד לפני שהיא קמה מהמיטה, וגם ללכת לשטוף את עצמה, אז זה הרבה זמן, זה לא מתאמה אותה תמעת שבעה, אבל זה לא יכול להיות, כי היי הד בידה ואין הד בידה מבעלה, אם כן הביתה הייתה צריכה לחלק, בזמן הזה ששעתה כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה, האם העד נמצא בידה, שאז זה זמן סמוך מאוד, לבין אם העד לא נמצא בידה, שאז זה זמן יותר רחוק, היו צריכים להגיד את זה מפורש, שלא יצא תקלה מהמשנה הזאת, כי זה נראה שזה לא משנה אם העד בידה, אפילו אם העד בידה, הבעל רק תמת תומת ערב, אפילו שהבדיקה הייתה כל כך מהר. זה שהביתה לא חילקה, הסימן שבאמת חכמים מתארים, גם אם העד בידה, והיא בדקה את עצמה אחרי ששטפת פניה, היא בידה מהמיטה, גם אז מתארים אותו מתאומת שיבה. אז אם כן, זה לא כמו שאמר רב אשי, אלא כמו שאמר רב חיסדא, אומרת הגמרא קשיא, באמת זה קשה על דבריו של רב אשי. באמת המשנה זה שיעור אחד, והברייתא זה שיעור אחר, וכמו שתראה ברב חיסדא, את ההבדל בין השיעורים. למדנו בברית את הדעה המאוד מקלה של רבי יהודה, בנו של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא אומר שכל שלושת השיעורים, בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת, עד כדי ככה אנחנו אומרים שהוא טהור. שואל את הגמרא, ותיפוק לי שאסור לו להיכנס לבית המקדש לעבוד עבודה, דאבה נוגע. הרי לגד בה הוא נגע בה, והרי אחר כך היא מצאה אדם, אז כל הטהרות שהיא התעסקה בהם, ב-24 שעות האחרונות, מתאמים תומת שיב, לפחות מעט לעט, שבנידה, שפחות יהיה תמה עד הערב, מתרצת הגמרא, כל זה דווקא מדובר לפי דעת הלל, או לפי דעת חכמים, שהם מתאמים למפרע, הקשירת האדם. אבל הוא, רבי יהודה, דאמר כשמי, דאמר, שמי הרי תחילת המסכת, זה הרי עם זה פתחנו את המסכת הנפלאה שלנו, כל אנשים דיין שעתם, כל האנשים שרודם דיין שעתם, מתאמים רק מכאן ולהבא, לכן זה שעכשיו היא מצאה דם, זה לא אומר שכשהוא היה איתה היא נטמאה, ולכן כשהוא היה איתה היא הייתה תאורה, אנחנו מחזיקים אותה בחזקת תאורה, ולכן הבעל יכול ללכת ולהקטיר קטורת בית המקדש. שתגמר, רגע, אם הוא היה איתה, הוא בעל קרי, וטייפ הוא כלי, דאב הבעל קרי, וגם זה אסור לו להיכנס, הוא צריך לטבול, ועד אותה מעד הערב, ולפני כן הוא לא יכול להיכנס להקטיר קטורת. מתרצת הגמרא, רבי יהודה מדבר, ושלא גמר ביאתו, לא יצא ממנו קרי, אלא פירש ממנה לפני שיצא ממנו זרע. לכן לא מתאמת תומת קרי, אבל מה? בכל זאת, לפי דעת רבי עקיבא, הוא יתאמת תומת שבעה. כי לעניין, אם באמת הייתה נידה באותו זמן, שזה מה שרבי עקיבא חושש, לגבי בעילת נידה, זה לא משנה אם יצא זרע או לא, הפסוק אומר את מקורה הערה, זה לבד מספיק בשביל שהוא יתאמה בתור בועל נידה. אבל אם אנחנו אומרים שהוא לא, שאנחנו לא, מכיוון שבדקת עצמה רק מאוחר יותר, ולפי דעת חכמים לא חוששים שהייתה נידה, אז לכן, אם אני גם אומר שהבעל לא נטמע כי לא היה זרע. מצד שני, היא, באותו זמן אנחנו תולים שהייתה טהורה, כי רק אחר כך היא ראתה נידה, לכן הבעל טהור לגמרי, יכול ללכת להקטיר קטורת בבית המקדש. עד כאן, דף י' ד'.